שלום, והיום בפרק משותף של הפודקאסט על המשמעות ופודקאסט שנקל של עידן דה ארץ ורועי שוורץ תיכון, דיברנו על חוק ההסדרים, מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך ולמה כל כך טוב לפעמים שהתהליכים הדמוקרטיים מושעים ומקודמות רפורמות מאוד חשובות לשוק הישראלי לצורך בלימת האינפלציה וקידום דברים שבאופן פוליטי לא היה אפשר אחרת. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום.
שלום, שלום, מה שלומך?
שלומי טוב.
כיף להיות פה.
בכיף. אז היום רציתי שנדבר על הסדרה שעשיתם בפודקאסט שלכם בשנקל, על חוק ההסדרים, והייתי שמח אם נוכל לנסות להבין בעצם מאיפה חוק ההסדרים הזה מגיע, בעצם איזושהי קבוצת חקיקה אדירת ממדים, שמגיעה לחברי הכנסת כמה שעות לפני הצבעה, עד כדי כך אדירה, שאין להם אפשרות בכלל לעבור בעיניים על כל הסעיפים, שלא לדבר על לחקור, לנסות להבין, לנסות להציע תיקוני חקיקה, ומאיפה הדבר הזה הגיע אלינו?
אז אני חושב שכדי לדון בחוק ההסדרים, צריך להתחיל לדון ברגע בחוק התקציב. בעצם הממשלה חייבת להעביר כל שנה חוק תקציב בכנסת, על מנת להמשיך בכהונתה כממשלה. לדעתי אם לא עובר חוק התקציב הזה, הממשלה פשוט נופלת.
אז תוך כמה חודשים הממשלה נופלת, והממשלה האחרונה הייתה דוגמה מאוד מוחשית לדבר הזה.
אם כי הממשלה האחרונה קצת מתחה גם את האירוע הזה, כשהיא העבירה חוק שמאפשר לדחות את התקציב מאוד מאוד משמעותית, מבלי ליפול, ובעצם תכננה להעביר, עכשיו אנחנו במרץ 2021, היא תכננה להעביר את התקציב 8 ימים לפני תום שנת 2020 לשנת 2020. עכשיו זה יכול להישמע ציני ומצחיק מהצד, אוקיי, זה ציני ומצחיק איך שלא תחשוב על זה, אבל יש כאן גם משהו מאוד משמעותי. כי בנוסף לחוק התקציב שבעצם לוקח את הכנסות המדינה ואומר כמה יוקצה למשרד החינוך, כמה יוקצה למשרד הביטחון, כמה יוקצה לכל סעיף וסעיף, יש גם את חוק ההסדרים, שבעצם הוא הסיפור של לב הסדרת פרקים שלי ושל עידן עושים אותו, ומסמך שכרגע בטיוטה שאנחנו קוראים אותה יש 215 עמודים, ובטוח יהיו עוד שינויים עד כשמתישהו יתעבור, אם זה יהיה 2021, 2022, לכו תדעו.
בעצם המהות של חוק ההסדרים זה שבניגוד לתקציב המדינה שהוא מתעסק בנושאים התקציביים, הפיסקליים מה שנקרא, של כמו שתיארת כמה כסף לחלק למשרד החינוך וכן הלאה, חוק ההסדרים בעצם מתעסק ברפורמות שקשורות במשק עצמו, זאת אומרת זה בעצם כינוי לאוסף מאוד 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 גדול של חקיקה שקשורה בעצם בנושאי כלכלה, בכל מיני למשל רפורמות בחינוך, רפורמות בבנייה, רפורמות באיך שמערכת הבריאות שלנו מתנהלת, בשירות הלאומי, במנהל האזרחי, בכל דבר שרק תחשבו עליו, והוא בעצם אמור לבוא ביחד, הוא בעצם עבר ביחד עם חוק התקציב, כחלק בעצם ממה שנקרא המדיניות הכלכלית של הממשלה, זה בעצם התזקיק המדויק ביותר של מה הממשלה רוצה לעשות, ומה העמדות שלה לגבי הנושאים של הסדר היום, ולכן בעצם אחד הדברים היפים שאפשר לעשות דרך חוק ההסדרים, זה בעצם בגלל שהוא אמור לגעת בכל נושא ונושא, אז אפשר בעצם דרך הרפורמות שהוא מציע, אפשר לדבר על מה קורה במדינה שלנו ובכלכלה שלנו, בכל אחד מהנושאים שחוק ההסדרים מדבר עליהם.
אבל לא ברור למה צריך לרכז את כל החקיקה הכלכלית, או כל החקיקה שקשורה לרפורמות, יחד עם חוק התקציב. זאת אומרת, אם הממשלה רוצה לעשות רפורמות, שתעשה רפורמות, למה היא עושה את הרפורמות האלה בצורה מרוכזת, בצורה לא דמוקרטית, בצורה שלא מאפשרת את הדיון הראוי בין הקריאה הראשונה לקריאה השנייה והשלישית בוועדות השונות של הכנסת, ובכלל גם מי כותב את כל ה-216 עמודים האלה?
אני חושב שיש כאן כמה שאלות שצריכות להישאל קודם. קודם כל, כן, יש כאן פגיעה בדמוקרטיה, אני חושב שגם אם תשאל את הדעת ראש אגף תקציבים, גם הוא היה אומר שיש דרכים עדיפות מבחינה דמוקרטית, אבל זה לא אומר שזה הערך היחיד שצריך להיות לכל דבר שאנחנו עושים, ואני חושב שיש כאן מעין משחק בתורת המשחקים. אם אתה דוחה את כל הרפורמות לרגע האחרון, שם אותם עם חוק התקציב, ואז אומר לחקים בקואליציה, שמעו זהו זהו שתהיו מובטלים, זה מאוד עוזר להעביר דברים בגדול ממש. יש כאן כמה מורכבויות שלא ירדתי אליהם, אבל זה כן חלק מהסיפור. ושנייה, אם למסגר רק בדרך קטנה את מה שעידן אמר קודם, הייתי אומר שממש בגדול חוק התקציב זה מדבר על חלוקת ההוגה, וחוק ההסדרים מנסה להגדיל את ההוגה, בין אם זה במקורות הכנסה של המדינה ישירות, או בין אם זה ברווחה של הפרטים שלנו במדינת ישראל.
אני חושב שגם צריך לתת לדבר הזה טיפה קונטקסט היסטורי, כן? כי בעצם יש סיבה שבישראל יש את השיטה הזאת, ובהרבה מדינות מערביות אין אותה. ומה שקרה זה שבעצם היינו ב-1985, היה בעצם משבר כלכלי מטורף במדינת ישראל, היפר אינפלציה, הממשלה לא הצליחה להעביר תקציבים, נכנסנו לחובות שלחו ונרמו, ובעצם חלק מהבעיה הייתה שהיה מאוד 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 קשה להעביר רפורמות הכרחיות לחלוטין להתאוששות המשק הישראלי, כי על כל רפורמה בנפרד הייתה איזושהי קבוצת לחץ שנפגעה ממנה, והייתה יכולה בעצם לסכל את הדבר הזה, גם אם בסופו של דבר העברה של כל הרפורמות האלה ביחד בבירור יועילו לאזרחי ישראל, כולל אגב כל אותן קבוצות לחץ, זאת אומרת כולם יחיו יותר טוב, אבל כל קבוצה רצתה שדווקא את החוק שפוגע בה לא יעבירו. אז בעצם הפתרון של זה היה להעביר את כל תוכנית העיצוב הכלכלית של 1985, שהייתה בעצם סדרת רפורמות מאוד מאוד גדולה, שכללה בעצם את המעבר המשמעותי ביותר שהיה לנו, מכלכלה מתוכננת לכלכלה של, כאילו, של פחות או יותר שוק חופשי, ובעצם את כל הרפורמות שנדרשו לצורך כך, דחסו לחוק אחד, כדי שחברי הכנסת יאלצו להצביע לכל כחבילה אחת, ובעצם לא יוכלו להפיל סעיפים ספציפיים לטובת קבוצת לחץ כזו או אחרת. התוצאה של הדבר הזה הייתה טובה, כן? יצאנו מהמשבר, המשק התאושש, אנחנו היום נמצאים במצב כלכלי הרבה הרבה יותר טוב מאשר היינו.
אני חושב שדוגמה טובה, אבל למה שאתה אומר, 18 שנים קדימה, נתניהו דיבר על זה שהוא עשה 40 רפורמות שכל אחת מהן תשבית את המשק ב-2003, כשהלנו משבר נוסף, אם הוא יעשה אותן בנפרד, אז הוא אמר, אני עושה אותן בבת אחת, מקסימום ישביטו לי על כולן, אבל אני לא אעשה כאן 40 שביטות, אלא שביטה אחת ארוכה.
נכון, אז במובן הזה ההיגיון המנחה שהנחה את חוק הסדרים מלכתחילה, עדיין המשיך להיות עקף.
אתם בעצם מתארים כאן בעיה כללית בדמוקרטיה ושילוב של דמוקרטיה ומדינה גדולה, או דמוקרטיה וכלכלה. בעצם כל קבוצת לחץ בנפרד יש לה אינטרס מאוד חזק לבוא ולהפעיל לחץ אפקטיבי דרך אגב, או לידי התפקדות, או לידי לחץ ציבורי, קמפיינים כאלה ואחרים, כולנו זוכרים את ויקי קנפו מ-2003, על חברי הכנסת שלנו, על מנת לבוא ולגרום לחברי הכנסת להצביע עבור האינטרס של הקבוצת לחץ הקטנה, ולא עבור האינטרס של הציבור הרחב. הציבור הרחב יש לו בכלל את הבעיה הזה שהוא... אין לו אינטרס להיות מיודע פוליטית. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא מכיר את כל הצעות החוק. אתם שני אנשים מאוד, מאוד חריגים, ואתם עוברים רק על הזיקוק של הזיקוק, של חוק ההסדרים, וגם זה לוקח לכם כמה 10 פרקים אתם תעשו על זה, או אפילו יותר, אני לא יודע. יש בעיה כללית בדמוקרטיה של האזרח הקטן, אין שום אינטרס להיות מיודע, ומכיוון ואין לו שום אינטרס להיות מיודע, אין לו גם שום אינטרס להפעיל לחץ אפקטיבי על חברי הכנסת, ואז חקיקה שבסופו של דבר עוברת היא חקיקה שמיטיבה עם איזושהי קבוצת לחץ. סתם ניקח לדוגמה את החקלאים, אפשר לקח לדוגמה את חברת M3 עם האפודים הזוהרים, שהכניסה את זה כחובה ללבוש את הדבר הזה באופן מנדטורי, כי נשאר להם איזה מלאי מאוד גדול, ואיזה תקן, דווקא התקן האירופאי שאותו M3 מייצרת וכו וכו. ואלה הסיפורים הקלאסיים.
אני חושב אגב שהדרך הכי טובה להמחיש את העניין הזה, זה למשל מה היה קורה אם היו מחוקקים חוק שלוקח שקל אחד בשנה מכל אזרח במדינת ישראל. האם מישהו מהמאזינים היה יוצא להפגנה כדי לבטל את החוק הזה שלוקח ממנו שקל אחד בשנה? אני בספק. אבל מצד שני, אם 9 מיליון שקלים בשנה היו מרוכזים בידי אדם אחד או קבוצת אנשים, הם היו משנים את כל החיים שלהם רק כדי לדאוג שהדבר הזה ימשיך להתקיים, וכדי להצדיק אותו ולעשות לוביזם וכל מה שצריך לעשות, ולהקים מכוני מחקר שיגידו זה הדבר הנכון, רק כדי שדבר הזה ימשיך לקרות. ובעצם זה משהו שנקרא, זה בעצם בעיה שנקראת בורות רציונלית בתוך תיאוריית הבחירה הציבורית, וחלק בעצם מהמנגנונים האלה שהם פחות דמוקרטיים, בין אם זה במשרד האוצר ובין אם במדינות קצת יותר מוצלחות, אז חוקה מסודרת, זה בעצם הדברים שהם מנסות, לא יודעים למנוע, אבל לפחות להתגבר עליהם חלקית, כדי שהניהול של המדינה ימשיך להיות תקין, גם אם מערכת המריצים הספציפית של הדמוקרטיה היא לא תמיד האופטימלית.
הדוגמה שלך יכולה להישמע מנותקת, אבל לשנינו יש כרטיס סטודנט בארנק, שמעיד על זה שעבר חוק לפני כמה שנים, שדורש מכל אחד מאיתנו להעביר 10 שקלים כל שנה להתאחדות הסטודנטים הארצית. גוף שאותי לא מקדם במיוחד, ולמען האמת עושה מחאות חברתיות בכיוונים שאני לא מסכים אליהם, הפוכים מהכיוון שאני רוצה. זה לא אומר שאין שם אנשים טובים, זה לא אומר שהם לא רוצים שיהיה לנו טוב במדינה, אבל למה שאני ועידן נצטרך לממן גוף שמוחה כנגד האינטרס שלנו בכפייה ב10 שקלים לשנה? אבל זה עבר כי מעט מאוד אנשים הלכו לוועדה כדי למחות נגד 10 שקלים, כי רובם אפילו לא ידעו שהחוק שם. למשל חברנו קיש, שנחשב חבר כנסת ליברל, עזר להעביר את זה ורק בדיעבד הבין את ההשלכות.
כן, אז בעצם אנחנו כאן נתקלים בשני טובין שהחברה הישראלית מאמינה בהם. אחד זה חופש והשני זה דמוקרטיה, ובעצם הדמוקרטיה היא הרבה פעמים איזושהי דרך לסחוט כספים מהאזרח הפשוט בשם איזושהי קבוצת לחץ. אבל בהקשר הזה הייתי שמח לשאול, איך באמת הגיע חוק ההסדרים? זאת אומרת, אתה מדבר על איזשהו משבר גדול ב-85, איך המשבר הזה בכלל התרחש דווקא בזמן ממשלת אחדות? למה הוא לא קרה קודם, עוד כשמפאי שלטה בכל השוק? כלומר, איך זה שהמשבר הזה הגיע בשלב כל כך מאוחר?
היו משברים כלכליים בזמן שלטון מפאי, זה פשוט כאילו הפתרון שבדרך כלל מצאו לזה היה או בעצם לגבות, או בעצם היה בדרך כלל כאילו להביא כסף חיצוני, בין אם זה השילומים מגרמניה, בין אם זה תרומות מחול, בין אם זה לעשות דאבל דאון ורק להרחיב את השליטה הממשלתית. וגם אתה יודע, גם היו תקופות למשל בסוף תקופת הצנע, אז כן, אז נאלצו לפרק כל מיני דברים. אבל אני חושב שמה שקרה בעצם בתקופת מפאי, נגיד הרפורמות הכלכליות שהם כן העבירו, זה שהשליטה שלהם הייתה כל כך חזקה, כאילו במוסדות, השליטה שלהם במוסדות המדינה הייתה כל כך חזקה, שאם ראשי מפאי רצו שמשהו יקרה, זה פשוט קרה. ומה שקרה ב-1985 זה שכבר נהיינו דמוקרטיה אמיתית יותר, ונהיינו דמוקרטיה תחרותית יותר, אם אפשר לקרוא לזה ככה. ולכן בעצם הדינמיקה הזאת שמוכרת לנו היום של קבוצות לחץ, שכל אחת מנסה לגרור את המפה הפוליטית לכיוון שלה, היא התבטאה בצורה הרבה יותר ניכרת אז. לא רק זה, גם בעצם הייתה עלייה מטורפת בהוצאה הציבורית בשנות ה-70 ושנות ה-80. זה קרה גם בגלל מלחמת יום כיפור והחובות שגררה, אבל גם בעצם כתוצאה מאיזשהו ניסיון של הממשלה קצת להחזיק את החבל בשני קצותיו. זאת אומרת, גם לנסות להוציא הרבה מאוד כסף לטובת כל מיני מטרות חברתיות, וגם בעצם לא לגבות מספיק מיסים כדי לממן את זה, כי בעצם הממשלות חששו, ובצדק, שאם הם יעלו מיסים, אז בעצם אנשים עלולים להצביע למפלגה המתחרה, כן? בין אם זה המערך ובין אם זה הליכוד. ובעצם נוצרה לנו איזשהו מין דדלוק כזה, שאנחנו הוצאנו כמויות אדירות, אבל לא יכולנו פוליטית, כן? לא טכנית, לגבות מספיק מיסים כדי לחסות את הדבר הזה, ואז בעצם נאלצו לחסות את ההוצאות האלה בצורה הכי פופוליסטית שאפשר, שזה הדפסת כסף, וכולנו יודעים לאיפה זה מגיע.
לא, האמת לא כולנו יודעים לאן זה מגיע.
אני חושב שאפשר להגיד שהייתה סדרה של משברים כלכליים, או דברים ש... הקטינו את חוסנה הכלכלי של מדינת ישראל, שהתגבשו לכדי איזשהו טיפינג פוינט של היפר אינפלציה מטורף. בין היתר כתוצאה מזה שכמו שעידן אמר, הודפס כסף, זה גורם לפיחות בערך הכסף. אנשים מבקשים יותר משכורת מהמעסיק שלהם. אנשים מבקשים יותר משכורת מהמעסיק, הם רוצים לעשות איזשהו הסכם שיצמיד את המדד לעליית, את עליית שכר למדד. ואז זה גורם לזה שהמדד עולה, המשכורות עולות, גורם למחירים לעלות, גורם למדד לעלות, ואתה נכנס למעין סחרור כזה שקשה מאוד לצאת ממנו. נניח אחד מהחוקים שמנע מזה לעצור לדעתי, הם אסרו על הצמדת המשכורות למדד המחירים, לפחות זמנית, אני לא יודע אם זה חזר עד היום, כדי בעצם לנסות לשים מקלות בגלגל הזה שמסתובב ונהפך ליותר רע ויותר רע ויותר רע. הרי גם אחד הדברים שידועים, למה כלכלנים כל כך פוחדים מאינפלציה? קודם כל מלא סיבות, אבל אחת מהן זה שזה גורם לכולנו להתעסק מלא בערך של הכסף. אתה קונה את כל הדברים מיידית. כן, אתה קונה את כל הדברים מיידית. אם יש לי עכשיו, לא יודע, יכול שיש לי כמה מאות שקלים מתחילת הקורונה בארנק, אוקיי? הערך שלהם לא נפגע בכלל בשנתנו. אין לי שום פחד שהם יהיו שם גם עוד עשור, ואין לי שום הבדל אם יש לי 10,000 שקל, לא יודע, בעובר ושב שלי כיום, או 10,000 שקל שנמצאים באיזשהו פיקדון או משהו כזה, ההבדל הוא מינימלי בימינו. אלא אם כן הייתי משקיע בביטקוין בזמן. אבל לצורך העניין, באותה תקופה, אתה לא יכולת שיהיה לך שנייה כסף מזומן. יש לי איזשהו מכר שמכר איזשהו משהו, עסק שלו, כמה, בתחילת האינפלציה או קצת קודם, השאיר את הכסף בבנק, קיבל את כל הכסף בגדול. היית עושה שם דברים מטורפים, אנשים אחרים היו קונים דברים, אם מישהו היה משלם להם ב-15 יום איחור, זה איבד חצי מערך הכסף, פחות או יותר. בזמנו לא היית מנסה לא לשלם על דברים, היית מנסה לשלם עליהם באיחור, כדי שזה יהיה הרבה פחות משמעותי. ומכל הסיבות האלה, האינפלציה היא דבר מאוד גרוע.
זה גם מונע ממך לחסוך כסף, זאת אומרת שזה בעצם הכרחי כדי להביא לצמיחה כלכלית. אתה צריך להיות מסוגל לחסוך ולהשקיע, ובעצם במדיניות של צריכה בלתי פוסקת, שרק מגבירה את האינפלציה דרך אגב, כי זה קשור גם למשהו שנקרא מהירות הכסף, זאת אומרת כמה מהר הכסף עובר ידיים, אז בעצם אתה נכנס למצב שיש לך סיחור אינפלציוני, שמוביל למשהו שנקרא היפר אינפלציה, שבעצם עצם הקיום של האינפלציה מעודד עוד אינפלציה, אפילו מעבר להדפסת הכסף עצמה.
כן, אבל עידן, הבעיות שאתה תיארת עד עכשיו, שהציבור רוצה לקבל כמה שיותר שירותים חברתיים, ולשלם כמה שפחות מיסים, הם לא בעיות שהיו קיימות באדם הניאנדרטלי, או האדם של שנת 1985. הם בעיות שקיימות עד היום. ונראה שהבעיות באינפלציה, הם בעיות שהיו ידועות במחקר, גם ב-85 וגם היום. אז למה הם לא עושים את הפתרון הפשוט והקל, שעושים אותו היום, בזמן תקופת הקורונה, וזה פשוט, במקום להדפיס כסף, לבוא ולשעבד את הנכדים שלנו לחובות אינסופיים על ידי אגחים ודברים כאלה. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי. 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אבל השאלה הזאת מאוד פשוטה. אפשר לשאול אותה על כל מהלך כלכלי. למה לא עושים את מה ש-95% מהכלכלנים מסכימים שיעזור, כשיש 5%... עזוב, אף אחד לא, לא מצא את הכלכלן אחד לרפואה במדינת ישראל שהתנגד לאיזשהו מהלך, ויש מלא מהלכים כאלה שלמרות זאת לא קורים.
אבל תמיר שאל שאלה יותר ספציפית, וזה בעצם האלטרנטיבה להדפסת כסף כדי לממן הוצאות הממשלה כאילו ביתר.
שהיא גם פופוליסטית וגם קלה להעברה.
זה בעצם לקחת הלוואות, אבל פה יש הבדל עצום בין ישראל ב-1985 לישראל ב-2021. ישראל ב-2021 היא כלכלה חזקה, היא כלכלה צומחת, היא כלכלה אמינה, ולכן בעצם משקיעים בחול מוכנים לקנות אגרות חוב של ישראל גם ל-50 שנה קדימה. כן? אנשים אשכרה מאמינים שעוד 50 שנה ישראל תהיה קיימת, ומוסר התשלומים שלה יהיה כל כך טוב שהיא תשלם את הדבר הזה. והם לא דורשים ריבית עד כדי כך גבוה על הדבר הזה, ולכן בעצם הדבר הזה ריאלי מבחינת הממשלה. כדי להשיג חוב ב-1985, הממשלה הייתה צריכה לשעבד אותנו בריבית כל כך מטורפת, שאפילו הם הבינו שזה רעיון מטומטם, ובעצם הוא לא יכול להשתלם. ולמעשה לא הייתה לנו את הפריבילגיה ב-1985 להיכנס לחובות גדולים מדי, כי פשוט אף אחד לא היה מוכן לקנות אגרות חוב בעצם של ישראל בריבית נמוכה מספיק.
אני חושב שגם היינו פחות או יותר בחוב הרבה יותר גבוה מהיום, לדעתי, לא בדקתי לפני הפרק, היינו סביב 120% לדעתי, 130%, היום אנחנו סביב, לפני הקורונה היינו סביב 60% חוב תוצר, לדעתי היום אנחנו 80%, משהו כזה.
נכון, אבל שים לב שעלינו לרמות האלה בגלל המשבר, כן? זאת אומרת, okay. המשבר בשנות ה-80 היה שילוב של בעצם גם חוב ממשלתי גבוה וגם אינפלציה כדי לנסות לחסות אותו.
לגמרי.
אני חושב שהרבה בגלל כל ההתעוררות הליברלית היום, אז אנחנו מתחילים להיות מין קהילה ליברלית נרגנת שכזאת שאומרת, ההסתדרות, הכל בישראל רע, והארגונים האלה הם משקיעים אותנו, והשיטות האלה של לעזור לעניים על ידי רווחה הן מטופשות, ועל ידי סבסוד עוקף של החקלאות, על ידי מכסי מגן, ואנחנו מאוד מאוד באים בטענות כלפי מדינת ישראל 2021.
האמת היא, יש לי סיפור מצחיק על זה אם אפשר שנייה. היינו במשרד של חק, חלק, אני לוקח חלק בנתיב בליכוד, והיינו במשרד של חק שמאוד נלחם בבנקים, מבחינתו הבנקים זה הדבר הכי קשוח שיש, ובעצם דיברנו איתו וזה, ואז הוא שואל אותנו, למה בעצם, כאילו הוא אומר שהוא רוצה להילחם בבנקים, לגרום לו הוזלת עלויות, ואנחנו אומרים לו, תקשיב, הכל כתוצאה בעצם המשבר ב-85 והאינפלציה שהייתה אחר כך, ואתה רואה את הכאילו, וארגוני העובדים שלהם, ואתה רואה את העוזר שלו מגלגל עיניים, שוב אתם מאשימים את ארגוני העובדים, אבל בטח, העלויות בבנקים בישראל, פשוט זה יושב בול על הקטע של המשבר ב-85 והאינפלציה, הן כתוצאה מזה שאסרו להצמיד את המשכורת למדד, אז הם הצמידו, הם עשו עליית שנתית בשכר עובדי הבנקים של 5-6%, אם אני לא טועה, עד לא מזמן זה התבטל.
ובמירוץ צמידי המשכורות של העובדים שלהם.
ובעצם מה שקרה זה שמאז תחילת שנות ה-90 פחות או יותר, שם יש לי את הגרף, זה גם פחות או יותר, השכר של עובדי הבנקים עלה באיזה, לא יודע, 150%, זמן שהשכר הרגיל במשק עלה באיזה 80% או משהו כזה, אל תפסו אותי, אבל ממש פי 2 מהשכר של עובדי המשק הרגילים, וגם זה כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר לקהילה הליברלית יש אג'נדה סדורה שאנחנו רואים איפה נוצרות הבעיות כאן.
אבל מה המצב ב-1985? עד כמה יותר גרוע זה יכול להיות? כלומר, בגלל האוריינות הכלכלית שמתחילה לתפוס תאוצה היום בישראל, לפחות בחוגים שבהם אני מסתובב, לא ברור כמה גרוע יותר זה יכול להיות. כאילו, כי הבעיות נגיד שעידן מעלה בדף שלו ושאתה מעלה בערוץ שלך, הם כל כך מפגרות שאתה תופס את השערות שנשארו לך ומנסה למרות אותם, ואתה אומר, זה יכול להיות יותר גרוע? כאילו, מה היה ב-85?
הרבה יותר גרוע. זאת אומרת, אני במובן הזה, אני אופטימיסט גדול מאוד, כן? זאת אומרת, לא, באמת, ברור לי לחלוטין שאנחנו חיים במצב כל כך, כל כך יותר טוב מאשר לפני 30 ו-40 שנה, ואפילו לפני 20 שנה. במובן הזה של, פעם, מה זה פעם? לפני כמה עשרות שנים, סוציאליזם היה הבונטון. זאת אומרת, אנשים, זאת אומרת, הקונצנזוס הכלכלי היה שתכנון ריכוזי, quote unquote, רציונלי, יכול להניב תוצאה הרבה 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 יותר טובה מאשר שוק חופשי, ואז הייתה את מה שנקרא מהפכה הנאו-ליברלית, לא ניכנס לזה, להיסטוריה של המחשבה הכלכלית, אבל בעצם ישראל ישבה תחת איזושהי פרדיגמה כלכלית, שהצדיקה רמות הרבה 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 יותר גבוהות של שליטה ממשלתית, מאשר מקובלות היום, וברמת החיים הייתה גם יותר נמוכה בהתאם וכו'. אבל איך זה נקרא? אבל בעצם מה שקורה היום זה שאנחנו לאט לאט יוצאים מהדבר הזה, אז כן, אז אפשר בכיף לטעון שאנחנו לא יוצאים מהר מספיק, שיכול להיות פה הרבה יותר טוב וכן הלאה, אבל אין ספק בעיניי שהמצב באופן כללי בישראל משתפר. זאת אומרת, אנחנו היום נמצאים במגמה חיובית, וזה בעיניי כאילו, ובעיניי החלק מהבעיה בשיח הפוליטי בישראל, זה שאתה חייב להגיד שמשהו מדרדר כדי להגיד שמשהו צריך להשתפר. זאת אומרת, צריך להגיד כזה, לא יודע, המערכת הבריאות קורסת, כן? עוד רגע, אין יותר, כולנו זקנים במסדרון. כדי בעצם להגיד שלא יודע, צריך לעשות כל מיני רפורמות במערכת הבריאות. והמסר של, כן, המצב בסך הכל משתפר, אנחנו חיים יותר טוב, יותר טוב מאשר ההורים שלנו, אבל עדיין, יכול להיות פה הרבה יותר טוב, והנה א' ב' ג' ד', והנה הבעיות הקשות והמפגרות שעדיין נשארו, וזה חשוב מאוד בעיניי לעשות את השיח הטיפה יותר מורכב הזה, כי בסוף זו האמת. זאת אומרת, בסוף, אתה יודע, כזה, אם אתה טוען שהכל קורס, הכל מדרדר, הכל היום ונורא, בסוף יתפסו אותך ויראו לך שאתה טועה, ולכן צריך להיצמד לאמת מלכתחילה.
אבל תוכל לומר לנו רגע, איזה רפורמות נעשו בשנת 85, או מה היה המצב העובדתי? סתם תיקח כמה תחומים בכלכלה, ותנסה להגיד לנו, את הבעיות האלה כבר פתרנו, אנחנו כבר לא מתמודדים איתם ביום יום, אנחנו כבר לא סובלים מהם.
לגמרי. אז ככה, בעצם אז אפשר פשוט כאילו להגיד מה עבר בתוכנות העיצוב הכלכלית, שזה דברים כאילו עצומים. קודם כל, הדבר אחד הדברים הכי מפורסמים זה העצמאות של בנק ישראל. בנק ישראל, ובאופן כלי מדיניות מוניטרית, למרות שזה בעצם, מדיניות מוניטרית היא אחד הנושאים היחידים, שבהם אני מעדיף שלטון פקידים בלתי נבחרים, לא דמוקרטיים, על פני שלטון של פוליטיקאים נבחרים. והסיבה לזה היא שמערכת התמריצים של פוליטיקאים נבחרים לגבי מדיניות מוניטרית היא שבורה. ממש, בבית גוש.
מה זה מדיניות מוניטרית?
מדיניות מוניטרית היא בעצם המדיניות שקובעת איך הכסף שלנו ייראה. מה יהיה בעצם גובה ריבית בנק ישראל, שצריך עזוב להסביר את זה טכנית, אבל זה בעצם קובע בסופו של דבר מה הריבית שהבנקים יכולים להציע לנו. זה בעצם קשור להדפסה של הכסף, ובעצם למי מותר להדפיס כסף ועבור מה. זה קשור בעצם איך זה נקרא, לסחר שלנו במטבע חוץ. זאת אומרת, איך אפשר לסחור במטבע חוץ ובאיזה תנאים. וכל הדברים האלה שהם בעצם קשורים ליסוד של ליסוד שהכלכלה נשענת עליו, המון פעמים מאוד מאוד קל לך להשיג רווח קצר טווח לכמה שנים הקרובות על חשבון תועלת ארוכת טווח הרבה הרבה יותר גדולה, ולכן בעצם התמריץ הטבעי של פוליטיקאי שזה להיבחר מחדש בבחירות הקרובות, זה בעצם באמת דפוק לגמרי. זה דבר אחד. דבר שני, זה בעצם זה שאנחנו מוציאים רק כמה שאנחנו מכניסים. אנחנו כמובן תמיד בגירעון, אבל הגירעון שלנו, למרות שהוא לפעמים מוגזם, במיוחד בתקופת הקורונה, אבל הוא בשליטה. וזאת אומרת, אנחנו בעצם, משרד האוצר, יש לו מגמה, ובאופן כללי גם יש טיפה יותר הבנה בציבור לדבר הזה מאשר לפני 30-40 שנה, שיש מחיר לכניסה לחובות, ושכניסה לחובות היא לא חינמית, וזה דבר גדול אחר שקרה. עוד דבר זה שהיום ההסתדרות היא לא המעסיק הכי גדול במשק, והיא לא שולטת על רוב הייצור הכלכלי במדינת ישראל. ועוד דבר מהותי, זה שהיום יש לנו סחר חופשי במטבע החוץ. בשנות ה-80, אמא שלי מספרת שהיא נסעה לדרום תל אביב, והלכה לאיפה שקונים היום סמים, כדי לקנות דולרים, כן? בשביל הטיסה שלה לחול. והיא קנתה אותם בשוק השחור, כי אי אפשר היה פשוט לגשת לחלפן הכספים הקרוב למקום מגוריך, כי בעצם היה פיקוח מחירים על מטבע החוץ, וזה יצר פערים בין היבול לייצוא, ועזבו, זה היום ונורא, וזה יצר המון המון עיוותים בכלכלה, והדבר הזה כבר לא קיים. יש למשל, היום הממשלה כמעט שלא מתיימרת להיות גוף יצרני, היא כמעט שלא מתיימרת להחליף את היצרנים הפרטיים, אלא, אתה יודע, במקרה הכי גרוע, לסבסד אותם, להגן עליהם, לעשות כל מיני דברים, אבל הממשלה לא אומרת, בוא נייצר בגדים עכשיו. שזה פשוט דבר שכאילו אנשים חשבו אותו ברצינות אז, והיום הוא unheard of. ואני חושב שאלה בעצם הדברים העיקריים, המהותיים העיקריים שהשתנו ב-30-40 שנה האחרונות, וזה דברים שהיום קל לנו לקחת אותם כברורים מאליהם, אבל קיבלנו אותם בירושה, בזכות בעצם מאבקים ליברליים, בעצם כאילו, בדור הקודם לנו.
אני חושב שאם נחזור לשאלה שלך, זה שיש כל כך הרבה עוולות, אני לא חושב שיש מדינה שאין בה עוולות כלכליים, אני לא חושב שיש מדינה שאני ועידן לא נוכל לעבור לספר התקציב שלה, ספר החוקים שלה, ולכולן יש הרבה כאלה, וגם אתה יודע מה, השאיפה שלי זה שלא יהיו, לא שלא יהיו עוולות כאלה בישראל, אלא פשוט שהארבע עוולות הכי גדולות שאנחנו יכולים לחשוב עליהן,
נראה לי,
אם נסדר אותן, השאר כבר הסתדר מעצמו. אתה יודע, תוך כדי השיחה חיפשתי באינטרנט, אני חושב דוגמה מאוד יפה לזה, China GDP per capita versus India GDP per capita. אני חושב שלכולנו יושב בראש מעין מודל כזה, שכך כמות מסוימת של אנשים, ותן לדברים לקרות בפני עצמו, ויום אחד כל מדינה יהיה לה פחות או יותר כאילו GDP per capita שווה. וזה כאילו מודל מקסים ומאוד מאוד נחמד. ופחות או יותר כך את כמות התושבים של סין ושל הודו, ופחות או יותר הם שווים, ולהודו יש יתרון מאוד מהותי של השפה האנגלית שמאפשרת סחר מאוד טוב מול העולם וכדומה. ועם זאת אתה רואה שבזכות מדיניות כלכלית שונה, עד שנות ה-90 הייתה צמיחה הרבה יותר משמעותית בהודו בהשוואה לסין. ועם זאת החל משנות ה-90 אתה רואה שסין עוקפת בצמיחה את הודו מאוד משמעותית. וזה נובע ממדיניות כלכלית יותר טובה.
בעיקר פתיחה לסחר עם המערב. זה הדבר הגדול שקרה.
יש כאן גם עוד דברים, אתה יודע, כמות שוחד, בלגנים, דברים כאלה וכדומה.
בשנות ה-90 הם באמת, הם פשוט קיבלו החלטה להשתחרר מהקומוניזם הכלכלי, ולהמשיך רק עם הקומוניזם, איך אני אקרא לזה, הסמכותני, זאת אומרת, השליטה של הממשלה בחיי הפרט.
הרפורמות של דן, אם אני לא טועה, זה נקרא. בגדול ממש, לממשלה כן יש השפעה על זה, ולכאורה אם יקשיבו, לא לי ולעידן, אלא לכלכלנים גדולים מאיתנו, יהיה אפשר להגיע למצב שה-GDP של ישראל, בעצם התוצר לנפש, המדד העיקרי פחות או יותר לרווחה שלנו, יש כאן עוד הרבה כוכביות, אבל בוא נפשט לצורך העניין.
אבל אין מדד טוב יותר, זה הקטע מעצבן.
כן, אז פחות או יותר אם יעשו את הרפורמות שיקשיבו לכלכלנים, אפשר להגיע לזה שנהיה כמו ארצות הברית עוד כמה שנים, ולא נצטרך תמיד לעשות כוכבית כזה בניקוי ערבים וחרדים. אפשר עם ערבים וחרדים להגיע לשם.
אני לא חושב שאתה יודע, זה כזה, אני בחלומי אנחנו מובילים את המערב, לא נגררים אחריו.
הרי... לא, הדברים פשוט הולכים כאן הרי גם באיזשהו מכפלות. תחשבו שעשינו צעד שכל שנה עוזר לצמוח בעוד 0.2%, ואז עוד צעד שעוזר כל שנה לצמוח בעוד 0.3%, ואז עוד אחד שעוזר עוד 0.2. זה כלום שבכלום שבכלום, אבל זה מצטבר למשהו עצום וגדול בסופו של דבר אחרי שנים, כי זה ריבית דריבית דריבית דריבית, ואפשר להגיע כאן לטירוף פשוט כמה שאפשר לעשות דברים טובים.
אבל אם אפשר לעשות צעדים פופוליסטיים שפוגעים רק ב-0.2% אבל עוזרים לזה קבוצת לחץ, זה הרבה יותר נחמד, וזה גם מביא את הצדק החברתי האולטימטיבי בניצוחו של שר האוצר כחלון, שהוביל אותנו בזמן תקופה כלכלית יוצאת דופן להגדיל את הגרעון שלנו.
כאילו, בכמה שהיא טובה, כן?
כן, אבל באמת, אולי הדמוקרטיה נכשלה פה בעוד מקום בשנת 1985, והיא שהדמוקרטיה הישראלית, אפילו בממשלת אחדות, אפילו שכל האזרחים הבינו שצריך רפורמות, לא הצליחה מתוכה להצמיח את הרפורמות האלה. מי שבסופו של דבר כופף את ידינו, היה האמריקאים, הלחץ מהמערב, זאת אומרת, הרבה מהימנים אומרים, לא, אנחנו נגד לחץ מבחוץ, תנו לנו להחליט החלטות שטובות לישראל. לא, 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 חברים שלי. ב-1985, הממשל האמריקאי, אמרנו, אם אתם לא עושים את הרפורמות הכלכליות הנדרשות, אנחנו לא ניתן לכם ערבונות להלוואות שאתם צריכים. אם לא תקבלו את ההלוואות שאתם צריכים, אפילו הלוואות קטנות, אתם פשוט תגיעו לחדלות פירעון, וזהו, זה יהיה הסוף של הלוואות למדינת ישראל, כנראה לעשורים הקרובים.
היי, תמיר, להיות רפובליקת בננות, יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות, מדי פעם אתה גם נהנה מהיתרונות של להיות רפובליקת בננות.
אגב, ארגנטינה, מתוך ההתנגדות שלה להיות רפובליקת בננות, התנגדות מוצדקת בהתחשב בהיסטוריה של חלק מהשכנות שלה, אז היא הלכה כאילו בצורה מאוד מאוד קיצונית על גישה אחרת, וסירבו לעשות רפורמות כאילו common sense, פשוט כי נו, זה קרן המטבע, או ארצות הברית, או מישהו אחר שאומר להם מה לעשות. ואפשר לראות את המצב הכלכלי שלהם היום בהתאם.
אבל באמת נשאלת השאלה, האם אנחנו צריכים להגיע למצב כלכלי מאוד מאוד קשה בשביל שיקרו רפורמות? זאת אומרת, השיח הכלכלי בישראל התחיל להתעורר ב-2011 במחאה החברתית, ואנחנו באמת רואים, ככל שיש יותר התעוררות, אז לכאורה היינו מצפים לראות את הנבחרי ציבור, באים ויותר מקשיבים לכל הליברלי, ועושים את הרפורמות הכלכליות הנדרשות שהן תכלס, common sense. כל מי שקורא את הדברים שאתם כותבים, יודע שזה פשוט common sense, וזה משכנע על המקום גם בלי יותר מדי השכלה או רצון להיות בזה מדיניות ליברלית. פשוט מבינים שהצעדים שנעשים על ידי הממשלה הם די מטומטמים לרוב, ואנחנו לא מצליחים לעשות את זה כי אין משבר, אנחנו לא מצליחים לעשות את זה כי אין אמריקאים שקופים עלינו, מצבנו פשוט טוב מספיק.
יש משבר עכשיו. קודם כל אני לא לגמרי מסכים. זאת אומרת, אני כן חושב שהיה שינוי בעקבות 2011, ואני חושב שבעצם השינוי הזה הולך וגובר, כי בעצם, אתה יודע, כזה לפני 2011, ליברליזם בישראל היה שלושה אנשים בבית קפה בחיפה, כן? ואחרי זה בעצם, אז כאילו, אז התנועה הלכה וגדלה, ובעצם ככל שהתנועה הולכת וגדלה, אז היום למשל כבר מתחילות מפלגות לפנות לכל הליברלי, כן? זאת אומרת, זה ממש, אני כבר שמעתי כזה, המגזר הליברלי שצריך כאילו לפנות אליו, כן? כמו, לא, באמת, זה ציטוט אמיתי ששמעתי. כמו שצריך לפנות למגזר החרדי ולמגזר הערבי ולמגזר החקלאי, אז יש גם מגזר ליברלי עכשיו, שזה דבר מדהים, כן? ואני חושב שגם בזמן שאין משבר, אז כן קורים דברים. למשל, אני חושב שאחד ההישגים הכלכליים, אוקיי, ההישג הכלכלי הכי גדול של נתניהו בעשור פלוס שלו בשלטון, עצוב שזה הכי גדול, אבל זה עדיין הישג גדול, זה בעצם ההקמה של מה שנקרא מרכז למדיניות רגולציה. שזה קונספט מדהים שכאילו אני מתעסק בו, אני מתממשק איתם הרבה בעבודה שלי, אז אני מבין במה שהם עושים. והרעיון הוא כזה. חלק מהבעיה ברגולציה הממשלתית זה שפקידים צריכים הצדקה לעובדה שהם קיימים, וכדי שתהיה הצדקה לעובדה שהם קיימים ולא יפטרו אותם ורק יזכרו עוד אנשים ויהיה לנו את השכר ויתנו להם עוד יוקרה ועוד סמכויות וכן הלאה, זה בעצם למצוא סיבות שצריך עוד רגולציה. כי אם לא צריך אז לא צריך אותם. אז בעצם הרעיון הוא, בוא ניצור איזשהו מערך של פקידים, שהדרך שלהם להצדיק את הקיום של עצמם, זה למצוא רגולציה מיותרת ולבטל אותה, או לשנות אותה, או לשפר אותה, או כל דבר אחר. וזה בעצם הרעיון שיושב בבסיס המרכז למדינות רגולציה, שהוא גוף שיושב תחת משרד ראש הממשלה, והוא בעצם מתחיל להכניס לשירות הציבורי בישראל, באמת, דברים שכמו שאמרת קודם, common sense לחלוטין, אשכרה ברמת הלשאול מה המטרה של הרגולציה, מה האלטרנטיבות, מה התועלות, מה החסרונות, כאילו, ועצם העובדה ש... בדיוק, ועצם העובדה שהרגולטורים צריכים עכשיו על פי חוק לשאול את עצמם את השאלות האלה לכל פעם שהם כותבים רגולציה חדשה, אשכרה יוצר, אשכרה באמת מונע רגולציות בטומטמות שהיו נכתבות אחרת, ומשפר כאילו דרמטית רגולציות שהיו נכתבות בצורה הרבה יותר גרועה.
בוא ניקח דוגמה דווקא שכאילו על סדר היום אני חושב, למשל העניין של שכחת ילדים ברכב. לצורך העניין, זה דבר שמפחיד הרבה מאוד הורים. הרבה הורים פוחדים מזה כתוצאה מזה שיש המון כתבות על זה בעיתון. דרך אגב, יש הרבה פחות כתבות על ילדים שטובים באמבטיה, שאני לא בטוח שזו תופעה יותר קטנה, אני חושב שזה די דומה מבחינת המספרים. אבל, וכאן עולה השאלה, בעצם מה נכון וראוי לעשות, והרבה מאוד שנים חינכו אותנו למדיניות אפס סיכון. כל סיכון אתה מוריד אותו לאפס. אבל זה פשוט לא נכון, כי המקורות התקציביים שלנו מוגבלים. ואם רוצים למנוע מכל ילד למות לצורך העניין, שזה דבר חשוב, אבל זה יעלה לנו 10,000 שקל פר ילד למשל, אז ב-10,000 שקל האלה, מה? לא, אבל רק מבעיה ספציפית, למנוע למות רק מבעיה ספציפית, שיש עוד מאות בעיות שיכולות למות מהם ילדים, כאילו אפשר למות מיריית תואה, מהליכה במעבר חצייה, מתאונות רכב אחרות שלא קשורות לשכחת הילד ברכב, וכל הדברים האלה, זה יוצר עלות עצומה שבסופו של דבר 10,000 שקל לילד כפול 150,000 ילדים בשנתון, אנחנו מגיעים כבר למיליארד וחצי, אני לא אומר שזה בהכרח העלויות, אבל אני כן אומר שנוצר כאן מצב שבו אנחנו בעצם יכלנו להציל הרבה יותר בני אדם, היינו משתמשים בזה בצורה יותר ראויה בכסף. עכשיו, בעוד שלך כפרט, אם יש לך ילדים תמיר, אתה יכול להחליט כל דבר שאתה רוצה לעשות כדי להגן עליהם, וזה ראוי. אם אתה חושב שלך שווה להשקיע 10,000 שקל למנגנון שימנע את השכחה שלהם ברכב, לך על זה. אבל כממשלה להחליט את זה עבור כולנו, זה דבר שצריך להיות הרבה יותר קדוש והרבה יותר אמורים להימנע ממנו. וזה...
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
אגב, ובדיוק בהקשר הזה, אז אם נדבר רגע על המחויבות של הממשלה עכשיו לבחון את הרגולציה של עצמה, אז אחד הדברים שעזרו לי, כן, להסביר בעצם לציבור הרחב, מה בעצם הבעיות הפוטנציאלית ברגולציה הזאת, למה היא כתובה בצורה גרועה, למה בעצם זה השקעה לא נכונה של המשאבים וכו' וכו' וכו', היה בעצם המסמך שהממשלה הייתה צריכה לכתוב במסגרת בדיוק אותן רפורמות ברגולציה שיבוצעו. כדי בעצם לבחון את העלות ואת המחירים של הדבר הזה, ובעזרת המסמכים האלה שישבו את העלויות והתועלות וכן הלאה, אז אני יכולתי ממש להביא את זה הלאה לציבור, ולפני הרפורמות האלה לא היו לי את הכלים האלה. אז גם אפילו אם זה לא משכנע, אפילו אם הדברים האלה לא משכנעים את הפקידים לעשות אחרת, אז זה נותן יותר אינפורמציה על בסיסה הציבור יכול להחליט בצורה יותר רציונלית. זאת אומרת, זה בעצם מוריד את המחיר של צבירת האינפורמציה מצד הציבור. אז זו בעצם, כל זה בעצם הייתה הדרך המאוד מאוד ארוכה שלי לענות לשאלה שלך שלא, כן, לא, שלא, בדיוק, שלא רק בזמן משברים כלכליים, אנחנו יכולים לבצע בעצם רפורמות כלכליות משמעותיות. והדבר הזה הוא בעצם יכול לקרות כל יום, כל שעה, לא משנה בעצם מה המצב האובייקטיבי בחוץ, אלא הרבה הרבה יותר משנה מה אנחנו עושים, מה אנחנו משווקים החוצה, מה אנחנו מצליחים לשכנע אנשים, וכן הלאה. משברים כלכליים הם זרז, כן? זאת אומרת, היום השירות הציבורי ברמת הדיגיטליזציה שלו התקדם 20 שנה, תוך חודש אנשים ספורים בגלל משבר הקורונה, ושזה מדהים, כן? זה מטורף, וזה דוגמה קלאסית לאיך שמשבר הוא מאיץ תהליכים כאילו מאוד מאוד ניכר, אבל אני לא חושב שזה הדרך היחידה לגרום לדברים לקרות.
ובהקשר הזה אני באמת אמליץ על הדף של אחד מהחבר'ה שבאמת קשורים לתהליך הזה שנעשה בשנים האחרונות, גיא מור, יש לו דף שנקרא רגולטור ופודקאסט שנקרא רגולטור, בפודקאסט הוא בעצם מקריא פוסטים מתוך הבלוג שלו, אז מי שיותר נוח לו קריאה שיקרא, ומי שיותר נוח לו להאזין שיאזין, באמת זה דרך מאוד טובה לעשות להבין איך התהליכים במשרדי הממשלה נקבעים, מהי רגולציה נכונה, מדוע ישראל תקועה בשיטת הרישיונות במקום בשיטה אחרת שאומרת בוא תיתן את הסמכות או את העצמאות לציבור שהוא יעשה את הדברים בעצמו, יחתום על איזה מסמך, ואם יש תקלה ישלם עליה במחיר גבוה במקום לבדוק אותו מראש על כל דבר ודבר בשביל שיקבל איזשהו רישיון. זה סתם אחת הנקודות המרכזיות שהוא כל הזמן אומר, אבל בהקשר הזה אולי אנחנו קצת תקועים בתוך הבועה שלנו, זאת אומרת באמת שניכם מקבלים תפוצה מאוד יפה בכל הרשתות החברתיות, אבל בסופו של דבר זה אנשים שמתעניינים בכלכלה, זה אנשים שיש להם את הראש לבוא ולקרוא פוסט של 700, 1000, 1500 מילים, אבל לא לכולם יש את הראש הזה, לא את כולם זה מעניין בכלל. והצעדים הפופוליסטיים האלה, בסופו של דבר, הבעיה הכי גדולה הייתה עם הרגולציה המטורפת שיש בישראל, זה שהרגולטור לא צריך לא לעמוד באיזה תקציב מאוזן. זאת אומרת, את העלות של להתקין מערכת לאיש שכחת ילד ברכב, הוא לא מטיל על תקציב המדינה, ואז הוא צריך אישור של הנומרטור, ואישור של התקציב, ושר אוצר, וכל מיני פקידים כאלה ואחרים, שבאמת מתמחים בכלכלה, ובודקים את העלות, ואומרים לא, אסור, זה מטיל עלות גדולה מדי על תקציב המדינה, אין לנו את הכסף, אלא זה מטיל את העלות, בצורה מאוד מאוד שקופה, מאוד מאוד עקיפה, על הציבור בישראל, שצריך להתקין את המערכת הזאת, לאיש שכחת ילדים ברכב, ואף אחד לא רואה את זה בספר התקציב. אנחנו רואים את זה אחר כך שהעלות מחיה בישראל היא גבוהה, שיוקר המחיה הולך וגובר, שלקנות רכב בישראל עכשיו פתאום עולה הרבה יותר כסף, אבל זה לא איזה משהו עם תקציב מאוזן, ואני חושב שזאת הגדולה אולי של באמת מערכת הטיוב רגולציה, שגיא מור הוא חלק ממנה, שהיא בעצם אומרת לרגולטור, לא תסתכל על ההשפעה ועל העלות שאתה מטיל על הציבור בישראל, לא באמצעות מיסים, ולא באמצעות התקציב, ולא באמצעות שום דבר אחר, אלא פשוט באמצעות ההוראה הזאת כרגע עולה כסף.
אגב, אחד הדברים המעניינים שעשו בארצות הברית בהקשר הזה, זה שבעצם כחלק מה... כי באמת הספרי רגולציה של ארצות הברית, הם אפילו הרבה יותר מטורפים מאשר בישראל, בהמון המון המון תחומים. אז שם בעצם ניסו לעשות רפורמה של לתת ממש תקציב לרגולציה, ובעצם, ויש ממש תקציב שאפשר לנצל אותו כאילו בשנה לרגולציה, ואם אתה נגיד רוצה להוסיף רגולציה שתטיל עלות על הציבור, אתה בעצם צריך לקצץ במקביל ברגולציה אחרת, שהיא בעצם גם נמדדת בדולרים לפי כמה היא עולה לציבור. ואנחנו נגלה מה שנקרא בשנים הקרובות, אלא אם כן ממשל ביידן כאילו יבטל את זה, אבל אם לא, אז אנחנו נגלה בשנים הקרובות מה האיכות של השיטה הזאת, ואולי נוכל גם לאמת את זה בישראל.
תמיר, אני חושב שכמו שאמרנו קודם לגבי הקטע של שכחת ילדים, או קצת בדומה אולי למשהו אחר, רעידות אדמה, שאתה מחליט אם אתה מתכנן לפעם ב-100 שנה, לפעם ב-1000 שנה את המבנה שלך, לפעם ב-10,000 שנה, אף אחד לא מתכנן ל-10,000 שנה.
לא, עוד 10,000 שנה הבניין הזה לא יהיה שם.
אבל קצת בדומה לזה, גם רגולציה, אתה יכול לשפר אותה הרבה, אבל תמיד יש מקרי קיצון. מה הכוונה? עוד לפני שהיה את מה שגיא מור עושה, יש נועל במשרד התחבורה שכל פרויקט תשתיתי חדש צריך להצדיק אותו מבחינה כלכלית. זה דבר שקיים שם הרבה שנים, שכחתי את השם של הנועל הזה, אבל הוא דבר קיים וחשוב, וכשאתה שם את המספרים על גבי דף, אפילו אם המספרים הם לא טובים, ואתה רוצה לשחק איתם כדי לרמות איכשהו.
ואתה משחק איתם כדי לרמות, זה קורה בוודאות.
סבבה, אבל אתה עדיין חייב להשוות בין דברים יותר טובים, פחות טובים, לעשות, רגע, אולי אני צריך רק שני נתיבים ולא שלושה וכדומה. אבל אז באו להחליט שרוצים רכבת לקריית שמונה ולבית שען, ופשוט אמרו, לא לקריית שמונה, צריך לקרמיאל ולבית שען, ופשוט הכניסו את זה דרך החלטת ממשלה, בניגוד לנועל, נועל פרט הוא נקרא, בניגוד לנועל פרט, דרסו את זה מלמעלה, ואז ששואל אותם, למה לא עשו נועל פרט? אמרו, זה החלטת ממשלה, זה לא, זה גדול עלינו. אז אנחנו לא צריכים, לא נוכל בחיים למנוע החלטות ממשלה כאלה שדורסות הכל למעלה, כי לא יודע, כי יש שר תחבורה שאולי יש לו מצביעים בקרמיאל, סתם הפרחתי רעיון מוזר להעביר, אבל אנחנו כן נוכל לדאוג שרוב הפרויקטים יהיו כמו שצריך.
אוקיי, אז באמת ככה לקראת סיום, הייתי שמח לשמוע מכם המלצות תרבות. אני כזכור המלצתי על הרגולטור של גיא מור, מאוד מומלץ.
אני רוצה להמליץ על משהו לא קשור לכלכלה בכלל, 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 אלא לספר בשם The Way Back של בחור בשם גבריאל שביט. כותבים את זה סוויט, S-A-V-I-T. בגדול, ילדים נגד שדים ביער של השטטל, במזרח אירופה של, של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. וזה פשוט, מה שנקרא, לכל חובבי הפנטזיה זה, זה מצוין. בעיקר, 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 כי רוב הפנטזיה בעצם, בז'אנר הפנטזיה שאנחנו מכירים, הוא יושב על מיתולוגיה נוצרית. ואז נחמד בדי פעם, שבעצם יש עולם פנטזיה שיושב על המיתולוגיה היהודית ועל הפולקלור והמיתוסים שלנו. וזהו, ממליץ מאוד.
ההמלצה שלי היא שאני התחלתי לא מזמן, אחרי כמה שנים שהרבה חברים טובים עשו את זה, לשמוע אודיובוקס באמצעות אודיובל, אבל יש הרבה אפליקציות אחרות, וספציפית אמרתי, יאללה, אני זכר באיזשהו ספר שאהבתי מאוד, המשחק של אנדר, אני מניח שרובכם שמעתם, ומצאתי שם במסגרת המנוי שהם נותנים לך בחינם איזושהי הפקה סופר מושקעת של המשחק של אנדר, שגם ערכו את זה כדי שזה יותר יתאים לאודיובוקס, כי הוסיפו שם איזושהי דמות שתפרש את הדברים קצת אחרת, אם אני לא טועה, הורידו הרבה חלקים, אבל גם עשו קאסט שלם של שחקנים, יש מעל 100 קולות שונים, כשמישהו מצחצח שיניים אתה שומע את התחצוע, אחר כך את היריקה לתוך הכיור, את הזרם של המים, את הצעדים, סגירה דלתות, פתיחה דלתות, ומאוד נהניתי, והרבה יותר קל אני חושב להתחבר רגשית, כשאתה שומע ממש קולות שונים של אנשים, ואת הסיטואציה עצמה, אז לשמוע המשחק של אנדר באודיבל, מאוד נחמד.
בונה, אגב, לא יאמן שמה שנקרא לפני 30 שנה תסקיטי רדיו, פתאום כאילו חזרו לאופנה.
לגמרי.
וככה, כדי שלא תשכחו, ממש שווה להזין לפודקאסט של עידן ורועי, שנקל, שעוסק בנושא כלכלה, כרגע הם בחוק ההסדרים, מוזמנים להזין. תודה רבה.
תודה.
תודה לך.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.